עניוני מכילה, שיעור 174, בוירי אוילום לוקח שוחד, וסיפור פלא, כפילה מעומק הלב.
בעזרת השם יתברך, שיעור 174, קוף עין דלת, קניין עד. שם הביטחון, ביטחו בשם עדי עד. כך אומרים במקובולים, שהמילה עד, עין דלת, זה שם הביטחון, לכוון כשבוטחים בבוירי יתברך. חסדי השם, שיעור הראשון בשנת תשפ"א, תוכל שונו וביר חויסר בסייעתא דשמיא. ממשיכים בעמוד שין עין חס, חויבס על הבובי, שער הביטחון, פרק הרביעי, חלק החמישי. אחרי שלמדנו בשיעורים הקודמים, ברוך השם, 15 דוגמאות שהרבה הביא, הבינבחר בן יוסף אבן בקודרוס, חוס אורגן עלינו, אז הוא הביא כאן דוגמאות שפעולות שעושים כאן בעולם הזה, והתוצאות שם למעלה, שזה עושים את זה, יהנו שם למעלה מזה, אבל צריכים את הבן אדם לחברו. חלק הרביעי היה בינו לבין המוקרים, תפילות וצום וכדומה, לאף אחד זה לא מעניין מה שאתה עושה בין חול לבין המוקרים. אבל בן אדם לחברו, רוצים לעשות את המצווה הזו, חייבים את הזולת. מי האיש הכי קרוב אצלו, אם זה בני הזוג, ילדים, הורים, משפחה, ומכאן והלאה, שכנים וחברים עד סוף העולם. כל אחד, באיזה מצב שהוא נמצא, יש המון המון דוגמאות. במשך השנים, במשך החיים, אפשר לפעמים, אנשים שיש להם קשר עם מאות ואלפי אנשים, לפעמים הוא עושה איזה זיכוי הרבים, שמאות ואלפים נהנים מזה. הכל נכלל בבין אדם לחברו. צריכים הדרוכה איך להתנהג. אומר הרבה, אופני יוישר הביטוחן בזה, שאיה הועדום צויפן בלבובוי, כל המייסים האלה ועדים אלוהם. דבר ראשון, עיונים שבין אדם לחברו. לפני זה, יש כאן משהו בין אדם למוקרים. והחלק הזה, צויפן בלבובוי, להסתיר את זה בלב. הרי לפני שניגשים לעשות מצווה בין אדם לחברו, יש כאן את הבחירה, והבחירה זה כבין אדם למוקרים. וזה כבר למדנו בחלק הרביעי, כך אומר הרבה. ויבחר הסויסום ויסבב עליהם, כפי מה שהקדמנו בחלק הרביעי, מחיוב הבחירו עלינו. הרי למדנו מקודם שכל מצווה יש לפני זה בחירה, אני בוחר כן לעשות את המצווה הזאת או לא. בחרת לעשות את זה, אז דבר ראשון זה בן אדם למוקרים, עצם הדבר. אני רוצה לעשות להיטיב לזולת, להביא צדוקה, חסד, מייסר, להסתיר סויד, להיטיב שמישהו יהיה יותר טוב, למנוע דברים לא טובים מבן אדם למוקרים, מבן אדם לחברו, זאת אומרת למנוע ממנו בעיות. אז כל הדברים האלו, דבר ראשון, אני בוחר בזה. יש לפעמים שבוחרים, לא, אני לא נכנס לסוגיה הזאת, רד ממני, אני משאיר את זה לאנשים אחרים. בסדר, אז בחר אתה לא לעשות את זה. כשבוחרים לעשות דבר טוב בין אדם לחברו, אז עצם הבחירה זה מצווה של בין אדם למוקרים. למה אתה עושה את זה? שאני יענה מזה שם למעלה. אומר לנו הרבה, זה שייך החלק הזה בחלק הרביעי, מחיוב הבחירו עלינו, שאני בוחר את זה לקיים מצווה שבוחר אותו בחיים, להזכורי אל אלוהים בלבד. למה עושים דבר כזה? כדי למצוא חן בעיני השם. לא לקנות שם וחובות ביניהם. המטרה של לעשות מצוות, צדוקה וחסד וכל הדברים הפרטיים של בן אדם לחברו, זה לא מיועד כדי לקנות שם וכבוד ביניהם, לעשות פרסום, האיש הגודל הגיבר והנוירו, הוא זכה לתרום ולתת ולעשות את כל הדברים האלו. לא זה המטרה. חבל לקלקל, חבל לקחת מוצר ששווה מיליונים ולמכור את זה בנזיד עדשים, פרוטות נחושת. סתם חבל, זה תקף הוא יגיד. לא יליקנו את שם וחובת ביניהם שזה משהו זמני, שזה בכלל לא שווה ביחס לשכר שצריכים לקבל עבור המצווה. ולא ילקבויס הגמול מהם. המטרה של מצווה שבין אדם לחברו זה לא מיועד כדי לקוות שהוא גם כן יעשה לי גמול, הוא יטיב לי אחר כך. שמור לך ושמור לי. לא זו המטרה. ולא להסתורר עליהם, לא כדי להשתלט עליהם, שאני מראה לו שהוא צריך אותי, אז אני מראה לו, או, אני עושה בשבילך צדוקו וחסד, אני עוזר לך, כשתדע שאני הוא השולט עליך. לא, 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 לא זה המטרה, אומר הרבה. המטרה האמיתית, להזכור ולהקים בלבד, אנחנו מצווים, אוי לום חסד יבונה, לעשות טוב בין אדם לחבר אוי, לא כדי שהוא יעשה לי גם כן, לא להכניף, אלא כי כך רוצה הקדוש ברוך הוא, שאדם לא חי לבד, ויש מצוות שזה בין אדם לעמוק עם לבד, ויש מצוות שזה בין אדם לחבר אוי, אם זה הבן זוג, או המשפחה בבית, או המשפחה מחוץ לבית, וכך מכאן והלאה לכל סוגי אנשים, לכל היהודים. להזכור ולהקים בלבד, זו המטרה. עכשיו, עצם הדבר שאני בוחר לעשות דבר טוב, ואני כבר מתכנן לעשות את ההשתדלות, יש מצוות של בין אדם לחברו שאין זמן אפילו לחשוב, זה מהרגע לרגע. אז זה לא כל כך אקטואלי כל הלימוד הזה. לפעמים אתה רואה איזה אדם מבוגר או מישהו הולך להתיישב לידך, ויש שם איזה משהו לכלוך או משהו, זה לא ישר הכיסא, אז ברגע אחרון, עוד לא חשבת בכלל, ככה בדיוק ממש ברגע האחרונה, אז הצלת את הספסל, ניקית את ה... הורדת משם את הכוס, הוא התיישב, הכל בסדר, הוא אף פעם לא ידע מזה. עוד לא היה לך בכלל זמן לחשוב, לבחור ואת ההשתדלס ולהתפלל, זה לא היה בכלל מקום. לפעמים בלדם לחבירו זה מהרגע להרגע. אבל יש כאלו מצוות שסויף מעשה במחשוב התחילו, שכן יש, יש הרבה מחשבות לפני זה. אתה מתכונן, שמעת שהשכן שלך, אחיך, מישהו במשפחה, איזה חבר, בישיבה, בכולל, בבית כנסת, הוא במצב קשה, אין לו במה לגשת עכשיו לחתונה, עכשיו מגיע חגים, אתה יודע שהוא ביישן, הוא לא יבקש, הוא לא עושה שום דבר, ועלה בלבך מחשבה תאורה, אני רוצה לעשות מבצע, בעזרת השם, להשיג בשבילו 1,800 שקלים. יפה מאוד. ולעשות את זה, לקחת את זה בסביב פנים יפות, או לחסות לו את החוב במקולת, או בפירות ירקות, או כל מיני דברים, לא לעשות רעש מזה, בלי קבלה, על ידי שליח. בכל אופן, אתה ממש ניגש לזה. וברגע זו אין לך את הכסף, אתה צריך לעשות השתדלות. לפעמים זה לוקח שעה, לפעמים יום, יומיים ושבוע. אולי עלה בלבך, אתה רוצה לעשות את המבצע, הוא לומד כל כך הרבה, כזה ירי שמיים. אתה רוצה להשיג בשביל החתונה של בנו, בשביל החגים, 10,000 שקלים. לדוגמה, אז כמובן, אין, זה לא נמצא ביום אחד. צריכים לעשות לפעמים השתדלות של כמה ימים או כמה שבועות, עד שהשם יעזור וזה יצא לפועל. אז עצם הדבר הבחירה, אתה רוצה לעשות את זה, זה כבר מזכורת אחת, כך למדנו. עכשיו ההשתדלות שהוא מתכונן לעשות את זה, הוא כבר מתחיל ללכת לדבר עם אנשים, הוא ניגש לאיזה תורם, לנדיב, ואומר לו, אתה יודע, כאן בכולל, אתה רואה שהאיש הצדיק הזה, דע לך שיש לו בן חתן, יש לו בת קלה, או שהוא מתקשה עכשיו, יש איזה משבר אצלו בבית, ומאוד קשה לו, והוא מתבייש להגיד, אתה רוצה לעזור לו, אתה הולך להטרים, גודל המעשה, יויסה ונויסה, אתה הולך לעשות דבר טוב. עצם הפעולה שעשית את ההשתדלות, זה כבר עוד מזכורת, אחרי הבחירה. אומר לנו הרבה, ואחר כך יבטח על הליקים בשלום הסמאסה שכיוון לעשוי סוימיהם. כאן מגיע הביטוחים. הבחירה וההשתדלות זה הוא בוחר אותו בחיים, עשית טוב מאוד, קיימת מצווה עכשיו. אבל עכשיו, עד שיוצא לפועל, כאן מגיע הביטוחים. תבטח על הקדוש ברוך הוא, שאם השם רוצה, אז הבחירה שבחרתי לעשות טוב לבן אדם לחברוי, אם הוא יודע שזה טוב בשביל החבר, כפי מה שהוא רוצה בוי ממנו, הוא מתכוונים לבוי ראוי לו, זה יצא לפועל כפי הרצונה של השם. יכול להיות שיצא בדיוק מה שרציתי. קיבלתי על עצמי להשיג 10,000 שקלים לחבר, מישהו שהוא אדם רציני, צריכים לעזור לו. ברוך השם, עשיתי כמה השתדלות, וברוך השם, יצא 10,000 שקלים, עוד אפילו יותר. ברוך השם, אז יצא שיש לך עוד מזכורת על הבחירה, על עצם ההשתדלות, ועל הדבר שיצא לפועל בסוף. לפעמים יש שעושים איזו השתדלות, לדבר טוב בין אדם לחבר, רוצים לעזור, רוצים להיטיב לזולת, ולא יוצא לפועל. למה? הנה המילה כאן, כפי מה שהוא רוצה בו ממנו. השם יודע שעכשיו עוד לא הגיע הזמן, אתה רוצה מאוד שהחבר שלך יתרס. אתה רוצה מאוד שהחבר שלך, שהבן או ביתו כבר יתרסו, שכבר יכניסו שמחה בבית. הלכת לדבר עם השטחנים, הלכת לדבר דברים טובים. מצוין, תקבל שכר על זה. אתה עושה חסד עם החבר שלך. יכול להיות שבשבילך לא תעשה את ההשתדלות הזו, כי יש לך ביטחון. בסדר מתי שהשם יעזור לי, אבל לאחרים, אל תשתמש עם הביטחון. לך תעשה משהו, דבר עם השטחן, יפה מאוד. מה לעשות? הייתי רוצה מאוד שעד שהבן שלי מתחתן, שהחבר שלי גם כן הבן שלו כבר יתדרס. אני רוצה מאוד שיתו יכניס שמחה בבית. אבל בואי רואי לו מסתכל למעלה ואומר, אני מבין טוב את הלב שלך. אתה עושה טוב מאוד שבחרת בדבר טוב. יפה מאוד מציפה שאתה עושה השתדלות, אתה מדבר עם שטחנים ואתה רוצה להיטיב, ותקבל שכר על זה. אבל הוא יודע את הכל, כך אמרנו עכשיו בראש השנה, לצויפן היסטוריס ביום דין, הוא יודע את הכל, והוא יודע שהזיווג של פלני, הוא צריכים לחכות עוד איזה שבועיים. אתה רוצה היום, אבל הוא רוצה עוד שבועיים, ולפעמים עוד חודשיים. אתה יכול להתנגד, אני היסטוריס את השם אלוקינו, אין מה להתערב יותר. אז לא צריכים שיהיה הרגשה, עבדתי בחינם, זה לא נכון. עשית מצווה, תקבל שכר, זה שלא יוצא לפועל, אל תתערב בזה, זה לא עניינים שלך. לפעמים זה יוצא לפועל, אחרי זמן מה? אחרי תקופה, בזה שהיית מליציישר, ודיברת עם התורם הנדיב, שצריכים לעזור לשכן שלך, לאח שלך, לחבר, ונראה לך שהוא לא יתייחס כל כך לזה, הוא אמר שאני רושם את זה, ועבר חודש, חודשיים, שנה, שנתיים, ולא יצא שום דבר מזה. אז יש הרגשה, הקדשתי שעה בשביל אח שלי, הקדשתי שעה ושעתיים, נסעתי ודיברתי והגשתי בקשה, לא בשבילי, לא לקבל אחוזים, אפילו לא בשביל כבוד, אפילו לא אכפת לי שהוא לא ידע מזה אפילו. חבל, סתם השקעתי. זה לא נכון, אין המילה חבל. תקבל מזכורת, שכר גבוה למעלה, שזה ממש שכר מספר אחד. ממש התעסקת בדבר שהקדוש ברוך הוא מאוד מרוצה מזה. התעסקת בדבר מצווה. לא יצא לפועל, התורם, לא. ויתייחס לזה, אל תסתכל על זה. לפעמים קורה שאחרי כמה שנים, אולי 5 או 10 שנים, יצא לפועל. ההמלצה של אז, שהמלצת עבור אחיך או חבר, אז ביום אחד התורם הזה ראה אותו, הוא נדלק על זה, והוא נזכר שפעם המליצו טוב על האיש הזה, ועכשיו יש לו כסף, הוא עשה עסקה טובה, ובגלל שאמרת דברים טובים, חממת לו את הלב, אז בתופשין עין, עכשיו הגיע תופשין פי פי א', עכשיו הוא תרם לו, אתה ביקשת $1,000, עכשיו הוא התחמם והוא ראה את המצב שלו, נתן לו $10,000. בזה שחשבת שהשקעת בדבר טוב ולא יצא לפועל, לא נכון. יכול להיות שעוד כמה שנים זה יצא לפועל על ידי שליח אחר ועל ידי המלצה שלך. יוצא איפה שעשית דבר טוב וכן יצא לפועל. אפילו לא יודע מזה. אף אחד לא נותן לך תודה. כשמגיעים למעלה, הכל ברור שם, ואז יגלו, תראה, עשית מעשה טוב, בחרת בדבר טוב, אתה בכלל לא יודע שיצא, שיש סוף לסיפור. האיש ההוא שהמלצת עליו, השכן שלך או אחיך או גיסך, הם בכלל לא יודעים, לעולם לא ידעו שאתה השקעת, הלכת והמלצת טוב, שלחת מכתב ודיברת בשבילם, חשבת שלא יצא לפועל, אבל הבוי ראוי להם אמר, אז לא, עכשיו כן. אז לא מתערבים בחשבונות, כך כתוב כאן. כפי מה שהוא רוצה בו ממנו, אחרי ההשתדלות, אחרי הבחירה וההשתדלות, כאן מגיע בתוכן, תבטח בשם, ותגיד, יהי רוצה מלפני אבינו שבשמיים, שאם השם יודע שבאמת של החבר שלי צריך לקבל את הטובה הזאת, שיצא לפועל על צד הטוב ביותר, אחרי שיש סבב או לא. לפעמים רואים ברור שיוצא אחרי תקופה מסוימת את ההשתדלות שעשיתי, לפעמים לא רואים, לפעמים מגלים את זה, ולפעמים לא. עשית את שלך מצוין. עשית דבר טוב, אתה תהנה מזה. התוצאות לא שייך אלינו. נשמע עכשיו סיפור שמאוד מתאים לשיעור הזה. רואים איך שיהודי כל כך בחר בדבר טוב, עם כל הלב, והוא השקיע כוחות נפש, הוא רצה שיצא לפועל הדבר שהוא בוחר, אבל אז היה עיכוב, השם לא רצה, לא נפקים מנה למה, והוא בכלל לא יודע שבסוף יוצא לפועל מה שהוא השקיע אז, ממש מתלבש בשיעור מצוין. סיפור שהגיע לפני כמה ימים מאמריקה. יהודי, הרב החוסיד, בתחילת גיל 40, רב חיים יהודה הכהן קץ, הוא מגיד שיעורים שמה בעיר לייקווד. הוא חתן אצל דודו, אח של אמא שלו, הרב הגוין רב ישראל חיים כהן, הכהן, שהוא רב בתולדות אהרון בבית שמש. זאת אומרת, הוא ואשתו הם נכדים של האדמו"ר מתולדות אהרון, זכר צדיק לברכה הקודם. האבא שלו, הרב החוסיד רב שלמה זלמן הכהן כץ, הוא היה חתן של האדמו"ר מתולדות אהרון. הסבא שלו היה סמבטל הרוב בוויליאמסבורג. מספר האברך רב חיים יהודה כך. ההורים שלו עזבו את הבית שלהם בירושלים מרחוב החומה השלישית, סוף מאה שערים, ונסעו לפני 34 שנים יחד עם הבני בייס, עם שבעת הילדים שלהם לאמריקה, כדי לטפל ברפואת האבא רב שלמה זלמן. היה חולה במחלה וצריכים טיפולים, ומכיוון שההורים שלו והמשפחה היו גרים שם, סידרו לו שם ענייני רפואה. הגיעו שם כדי לטפל, ופיזרו שם את הילדים אצל המשפחה, וכך היו תקופה ממושכת כמה שנים אצל רופאים. לפני 30 שנה, באמצע הטיפולים בבית חולים במנהטן, הרגישה האמא שלו, שהיא הבת של האדמו"ר מתולדות אהרון, שהיא חייבת להשתחרר עם בעלה לכמה שעות להחליף אווירה. וכך עזבו את הבית חולים לכמה שעות, עד שהגיעו למלון ולדורף אסטוריה, מלון עשיר מאוד, שזה מיועד רק לעשירים שיש להם מושגים לשלם, הם לא באו שם להתארח, אלא קצת להתאוורר, לשבת קצת בלובי, לראות דברים אחרים, כדי שיקוים בהם ברכת הנויסן ליואף קויח. מספר רב חיים יהודה. אבא שלו, הרב שלמה זלמן כץ, היה זהיר מאוד בשמירת עיניים. מעולם לא ביקר במקומות האלו. מן השמיים השגיחו עליהם, והיה אז יום רגוע ושקט במלון. ואז מסתובבים שם, יושבים שם קצת, פתאום הוא שם לב שאשתו מתבוננת שם בתכשיט שרשרת פנינים מיוחד במינו, שכבודה במקומה מונח לפאר את הויטרינה במלון, להנעים את עשירי המלון. ככה מנהג שמה, זה לא שמגיע סוחר מבחוץ מביא את הסחורה שלו, לא, לא. עצם המלון רוצים להעשיר שיש טעם טוב, לאורחים העשירים במלון, אז יש להם כמה תכשיטים יקרים, ועל הקופסה והשקית יש שם אותיות מאירות עיניים, הפירמה של המלון העשיר ולדורף אסטוריה. זה הכבוד של התכשיט, המותג, הפירמה. בסדר, בעיני גברים זה לא אומר שום דבר, הרב כץ בכלל לא מדבר אליו. אבל הרב כץ הבין שהנפש של רעייתו מבינה בתכשיטים, כי כך השם ברא את העולם, שנשים מבינות בתכשיטים. והוא רואה שעוד דקה ועוד דקה היא מתבוננת מכל הצדדים בויטרינה שם בשרשרת הפנינים. אחרי שהיא מתעכבת הרבה זמן, והוא הבין לליבה שהיא חושבת מסתם שאין לנו רשות להשתמש בהם אלא לראותם בלבד. ומכיוון שזו פעם ראשון ופעם אחרון בחייה שהיא רואה כזה תכשיט יקר, אז רב שלמה זלמן כץ הוא הבין שהיא מתבוננת בזה הרבה מאוד, כדי, אנחנו יהודים כשרואים דברים יפים, אז אומרים, צאו וראו מבורו אלה, כך כתוב בישעיה הנביא, נפלא יישא בוערה. הנכון שזה מלון של גויים, אבל אנחנו יהודים בכל דבר יפה רואים, נפלא יישא בוערה, תראה איזה דבר פלא השם ברא. הרב כץ מאוד התלהב, ועלה אז בליבו מחשבה טהורה. אולי מן השמיים הביאו אותם לכאן כדי לרכוש לאשתו הצדקנית את התכשיט היקר הזה, ולעודד אותה במתנה שזה נקרא הערכה, עבור מסירות נפשה שהיא כל הזמן איתו כבר כמה שנים, חודשים ארוכים, לילות כימים, בטיפולים קשים לרפואתו. וממחשבה למעשה, הוא כל כך התלהב, אז הוא התבונן אחריה בשרשרת הפנינים, ומתוך התלהבות של הרעיון, אז הוא החליט, אוי מה ואיפה, הוא הולך לקנות את המתנה, הפתעה לאשתו, מתנת ההערכה. אך הוא מתבונן שם, שם לא צריכים לשאול כמה זה עולה, זה לא פירות ירקות שם ששואלים כמה זה, 2.80 או 3.5, לא, לא. במקומות העיקרים האלו, אז הם לא מתביישים, ההפך, שם מתגאים לכתוב את המחיר היקר, שזה מייקר את כל המלון, זה עושה משהו מלכותי. והרב כץ מתבונן, והוא רואה את המחיר המודפס, בשלט קטן ומכובד בצד. בהתחלה הוא חשב שהוא לא רואה טוב. מסתכל עוד ועוד. כן, כן, זה לא טעות. יש שם 5 ספרות, והראשון בצד שמאל זה מספר 3. וביחד, כשיודעים חשבון, זה נקרא 30,000 דולר. לא 3 ולא 30 ולא 300 ולא 3,000. 4 אפסים. בצד ימין זה 30,000. מיד הוא הבין הרב כץ שזה לא הלוך אלה מייסה. זה אינו בכדי שיעשה לקנות תכשיט במחיר כזה. הם חיים שם בחובות. יהודים טובים תורמים צדקה עבור הרפואה וניהול הבית. ובטח אסור לו לרכוש את זה. הוא התקרר קצת, אבל על המקום הוא החליט, נכון, אני לא יכול לקנות לאשתי, אסור לקנות תכשיט כזה יקר, אין כסף. אבל דיבורים טובים זה לא עולה כסף. ואז על המקום כשהיה חם עם אווירה טובה, הוא הוציא מליבו את הרגשות שלו ואמר לה, רבנית יקרה, הייתי כל כך רוצה להעניק לך מתנה שרשרת פנינים זו כהכרת הטוב עבור מסירות נפשך עבורי. את מוותרת על כל ניהול הבית. עזבנו בית מסודר בירושלים וכבר נמצאים כאן כמה שנים באמריקה. כל הזמן את מלווה אותי מרופא לרופא ובבתי חולים. רק השם יודע את האמת כמה שאני רוצה. אבל מובן, כשיהודים טובים תורמים לנו צדקה עבור קיום הבית, אני מרגיש שאסור לי לעשות את זה. אבל רחמנה לי בבוי, הוא צריך העיקר את הלב, ואני תפילתי, עם כל הלב הוא הוציא תפילות, ממש עם דמעות בעיניים, והוא אמר, וכויל מאמינים שהוא כויל יוכויל, אנחנו מתחזקים כל הזמן באמונה, חוץ מזה שהם משפחה של רבנים, ונולדו בבית של אמונה וביטחון, בת של אדמו"ר מתולדסר, שהוא בעל דברי אמונה, נכדה של בעל השומר אמונים, שהיסודות שם זה אמונה וביטחון, אך חוץ מזה כשהולכים כמה שנים להתרפות אצל רופאים, חיים עוד יותר באמונה וביטחון. אומר הבעל שאם מן השמיים רוצים, הקדוש ברוך הוא יכול לעשות שהתכשיט יהיה עלייך גם בלי השתדלותי. בפרשס ויירו כתוב, היפולי מהשם דובו. בפרשס בעלו יסחו כתוב, היד השם תקצור. הרבה שלוחים והרבה דרכים ואופנים למקום. איזה מילים. במשך השנים, הרבנית סיפרה לילדים שלה, שאז במלון, היא הרגישה כל כך טוב בדברי בעלה היוצאים מהלב שנכנסו ללב, שעצם הדיבורים היקרים האלו והתפילה התאורה לריבונו של עולם שהלוואי היא תזכה למתנה זו, זה לבד כבר היה בשבילה מתנה יקרה מאוד, וזה פשוט נתן לה עוד כוחות להמשך החיים. עברו כמה שנים. בערב שבת, פרשס בהעלו יסחו, חי חודש סיוון תפשין עין חת עלה למרום הרב הצדיק רב שלמה זלמן הכהן כץ בגיל 68 חס כמניין חיים ונטמן בניו ג'רסי בחלקת הרבנים ליד קברי אבותיו. ומאז שהיא אלמנה היא מקדישה בכל יום הרבה שעות לחזק יהודים נשברי לב בדברי אמונה, ויש לה הרבה דברי חיזוק מאביה האדמור מתולדסר בעל דברי אמונה, וכך היא מחזקת, היא עשה את זה כל השנים, אבל עכשיו יש לה הרבה יותר זמן. אישה אחת וזהבה שמה, קרה בפלטבוש, והיא אישה שיש לה הרבה קשיים בחיים, והיא צריכה הרבה חיזוק בחייה. וכל כמה ימים, האלמנה הרבנית כץ מחזקת אותה, והיא מקדישה עבורה הרבה שעות, עד שכל הילדים שלה כבר מכירים אותה, את הגברת זהבה. זהבה מתקשרת, יודעים בבית שעכשיו זה הרבה זמן. או לפעמים היא מגיעה לביקור לכמה שעות, הרבנית כץ מרחמת עליה, מעודדת אותה בדברי ניחומים, מספרת הסיפורים, איך להתמודד בחיים. וכך, בסוף חודש אלול תפשינפי, ממש לפני שבועיים, בתוך השיחה שהרבנית כץ דיברה עם גברת זהבה בטלפון, התגלגל השיחה שהיא מספרת לה שהיא גם עברה בחייה ימים קשים, וכך מעניין לעניין השם גלגל שהיא סיפרה לה כל סיפור השרשרת במלון במנהטן שסיפרנו מקודם. אחרי שהיא סיפרה את זה, ככה ברוגע, פתאום זהבה צועקת קולות בטלפון. אני לא יכולה להאמין מה שקורה כאן. הרבנית מספרת שמשך כמה דקות זהבה לא דיברה, רק צועקת, בהתרגשות גדולה. מילים כאלו שהיא בכלל לא מכירה אותה כך. הרבנית הבינה שמשהו קורה כאן. מה יכול להיות? סך הכל היא סיפרה סיפור שלפני 30 שנה. מה הרעש כאן שגורם לזהבה לצאת מהכלים? וכך היא מספרת זהבה. אחרי שהיא נרגעה כמה דקות, היא מספרת לרבנית. אביה היה עשיר גדול ממדינה רחוקה, קוסטה ריקו, והוא הסתובב בעולם, והגיע פעם לביקור, למסחר, לפני 30 שנה במנהטן. נו, עשיר גדול, איפה הוא מתארח? במלון יוקרתי? אז הוא התארח במלון העשיר ולדוף אסטוריה. והוא היה סוג איש חובב תכשיטים. היה נוהג לקנות תכשיטים, אפילו שיש כבר לאשתו הרבה תכשיטים, שיהיה עוד. יש כסף, רואה תכשיטים, קונה. מספרת זהבה, שאבא שלה קנה שם שרשרת פנינים יקרה, במחיר 30,000 דולר מתנה לאמא שלי. והיא זהבה הייתה אז ילדה בסביבות גיל 10 שנים. היא מספרת לרבנית. היא זוכרת את ההתרגשות בבית מהמתנה יקרה שהאימא קיבלה מאבא. וואו, היא ראתה את המחיר 30,000 דולר, בטח, היא הייתה שמחה. ומעט השם הייתה זאת שהאימא השאירה השרשרת בקופסה האורגנלית, ולא השתמשה עם זה אפילו פעם אחת. היה לה תכשיטים אחרים, כל מיני סיבות, כך היה. וביום אחד החליטו ההורים שלי, כך מספרת זהבה, שהשרשרת היקרה זו מתנה לביתם זהבה, וכשהיא תגדל, אז היא תחדש את השרשרת, היא מזכרת מההורים שלה. היא מספרת לרבנית שהיא שומרת את השרשרת מההורים שלה, שהם כבר לא בחיים, ופעם אחד היה גניבה אצלה וגנבו לה את כל התכשיטים שלה. וזה היה שמור במקום מיוחד, ובהשגחה נפלאה זה שמור עד היום הזה, עם הקופסה, עם הניילון, אם הפירמה ולדוף אסטוריה כבר 30 שנה, אין לה שום מסבר למה היא עוד לא הלכה עם השרשרת הזו אפילו פעם אחת. לא אמא שלה ולא היא. בתוך ההתרגשות היא פשוט עוזבת את הבית והיא נוסעת מפלטבוש, נסיעה של חצי שעה לויליאמסבורג, נכנסת לרבצן, לרבנית קאץ, והיא מביאה לה בהתרגשות את המתנה היקרה. עכשיו הגיע התור של הרבנית להתרגש. היא מתבוננת בזה. אחרי 30 שנה מאז במנהטן, והיא מכירה היטב את התכשיט, הנה זהו בדיוק מה שבעלה זיכרונו לברכה רצה כל כך להעניק לה אז כשעזבו את הבית חולים לכמה שעות. פילי פלאים, נפלאים דרכי השם, מן השמיים ראו את רצונו הטוב והטהור שהוא רוצה להיטיב לאשתו, קיבלו את התפילה שלו, של רב שלמה זלמן קארץ, ומיד הזמין שם הבורא יתברך עשיר סוג טיפוס כזה שאוהב לקנות תכשיטים אפילו שאשתו לא צריכה את זה, והיא לא משתמשת עם זה נגד הטבע, כדרך של אישה שכן רוצים להתקשת בתכשיטים יקרים, וגם הבת לא השתמשה עם זה. 30 שנה שמו תכשיט יקר, וכך מתגלגלת ההשגחה, ותפילתו של אז יוצאת לפועל עכשיו בסוף תפשין פי, בדיוק 28 חודשים אחרי פטירת בעלה זיכרונו לברכה. אחרי זמן ההתרגשות, מוסיפה זהבה משהו מעניין, עוד איזה תוספת לסיפור. וכך היא אומרת, היום בבוקר קמתי עם חלום. ראיתי את אבא שלי והאימא שלי ביחד, ואומרים לי בחלום, מספיק זמן התכשיט אצלך. זהו זה. הגיע הזמן שתתני את זה מתנה למישהו לכבוד שבת ויום טוב. הרבנית הייתה באלם. זהבה מתקשרת לבעלה, מספרת את כל הסיפור, והרבנית שומעת איך שבעלה של זהבה אומר שאשתו סיפרה לו בבוקר את החלום, הוא לא מבין בחלומות של נפטרים, הוא הלך לבית כנסת, הדליק נרות לחמיו ולחמותו, אחרי חלום הוא הדליק נרות לעילוי נשמתם, אני יודע מה. אבל עכשיו הוא שמח שהם ביחד הם שותפים לגילוי האלוקי הנפלאה. איזה השגחה פרטית, כמה פריטי פרטים נחמדים אפשר ללמוד מסיפור כזה. אני רוצה שנזכה לראות עוד ועוד השגחה פרטית בגילוי. אז זה ממש מתלבש מה שלמדנו בשיעור. הוא רצה להיטיב בין אדם לחברוי, לאשתו. יש לו הכרת הטוב. הוא עשה השתדלות, הוא בחר בדבר טוב, הוא כבר ניגש, הוא כבר רצה לקחת את זה. בסוף לא יצא לפועל. אבל שנתיים אחרי פטירתו זה כן יצא לפועל. עכשיו בגן עדן הוא מקבל עוד שכר עבור זה שזה בסוף כן יצא לפועל. בהתחלה הוא קיבל שכר רק על הבחירה ועל ההשתדלות שהוא ניגש והתבונן בשרשרת. אבל בסוף הוא מקבל גם כן שיצא לפועל על מנה שלישית של השכר. כך למדנו כאן. פיליפ לואים. נוהגים כאן מפעם לפעם שמזכירים ולומדים איזה פסוק מתהילים, ואחרי שגמרנו את פרקי התהילים, התחלנו עם הפסוקים. אנחנו עכשיו ב-174, ומתחילת התהילים, הפסוק 174, זה בפרק י"ז פסוק בייס. מלפונך משפוטי יצא, עינך תחזינו מישורים. זה ממש עניין די יומה שאנחנו עומדים עכשיו כמה שעות לפני יום הקודש של תופשים פי א', והפסוק הזה זה 174, מסתכלים במדרש, זה ממש מלובש על יום הכיפורים. אומר המדרש כאן כמה דברים, ובאמצע הוא אומר, דוד המלך אמר, ריבונו של עולם, אם הדין שלי אתה מוציא ביום כיפור בבוקר, איני יכול לעמוד בזה, לא, 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 לא רוצה ביום כיפור בבוקר. אני צריך לפני זה לקרוא קריאת שמע, ואתפלל ארבע תפילות, שחריס, מוסף, מנחה, נעילה, או אחרי ארבע תפילות, אחרי הקריאת שמע, אחר כך מלפונכו משפוטי יצא. זה ממש מדובר על יום הכיפורים. אחר כך ממשיך המדרש ואומר, שדוד אמר, ריבונו של עולם, כתבת בתורה הקדושה ושויחד לא יסיקוך. יהודים אסור לקחת שוחד. אבל אתה, ריבונו של עולם, אתה כן לוקח שויחד. מהו השויחד שהקדוש ברוך הוא לוקח? אומר המדרש, השויחד שהשם נוטל בעולם הזה זה תשובה ומעשים טובים. אומר הקדוש ברוך הוא לישראל, בניי, עד ששערי תשובה פתוחים, עשו תשובה, עשו מעשים טובים, שאני נוטל שויחד באוילום הזה. כל המצוות המעשים טובים זה נקרא שוחד, שמשחדים את הקדוש ברוך הוא כביכול. השם אומר על עצמו, אני לוקח שויחד, כן תשחדו אותי, במעשים טובים, במצוות. אבל כשאני כבר יושב בדין לעולם הבא, זהו זה נגמר. שם אין ציצית, אין שופר, אין לצום ביום הכיפורים, אין בן אדם לחברו, כל אחד בפינה שלו נגמרו. אני כבר לא לוקח שויחד. כל זמן שמשתובבים כאן למטה, כאן זה הזמן לתת שויחד לקדוש ברוך הוא. כך אומר המדרש שדוד המלך אמר. על הפוסק הזה, מלפניך משפט יצא, אומר רש"י הקודש בתהילים, העבירות שיש בידי, אומר דוד המלך, המעשים הלא טובים, שאני ראוי להישפט עליהם בייסורים, אני מבקש ממך, יצאו מלפניך, תיקח אותם ממני, ולא יבואו לפניך בדין, כשאתה דן אותי, שלא ייזכר כל הדברים הלא טובים שיש לי בחיים. מה זה לא ייזכר? מה? כל מי שאומר, הקדוש ברוך הוא ותרן, כתוב דברים לא טובים. מה? צריכים לתת דין וחשבון על הכל. אומר דוד המלך, אינך תחזן המישורים. יש בידי מצוות, יש זכויות, כל יהודי עושה זכויות, כן? תחזן המישורים אינך. תתבונן בזה לבריס הבית ואל תפן ליצר. אל תתבונן בדברים הלא טובים. תסתכל על הזכויות, על המעשים טובים, על כל המצוות, על כל המעשים טובים שעשינו, וזה ימליץ טוב וזה ימליץ יושר. יפה מאוד. זאת אומרת ככה, לבקש לו, אל תסתכל על הדברים לא טובים, זה לא מספיק. קח את המעשים טובים. העניין הדי יומה, עומדים עכשיו ערב שבס, קודש שבס שובה. למה זה נקרא שבס שובו? כי ההפטירה בכל כלל ישראל, זה הפרק האחרון של הנביא הושע בתחילת תרי עשור. שובו ישראל עד השם אלוהיכו. וכך זה נקרא שבס שובו. מה אומר רש"י שם שובו ישראל? עד השם אלוקיך. היה יותר מתאים לכתוב, שובה ישראל לשם אלוקיך. מה זה עד? לחזור בתשובה עד? מביא את המדרש שרבי מאיר אומר, שובה ישראל בעוד שהשם הוא במידת הרחמים. עד השם. כשהוא עדיין מרחם עליך, זה במידת הרחמים. עד שובה ישראל. לא להמתין חס ושלום לדינים, שזה אלוקיך במידת הדין. הפסוק השני קשור עכשיו לפסוק שלמדנו מתהילים. קחו עמכם דבורים. לקחת דברים טובים. מה זה? ושובו אל השם. עכשיו, אני רוצה לדעת מה משחד את הקדוש ברוך הוא. מה צריכים לעשות כדי לזכות בדין? הושע הנביא אומר לנו, לכלל ישראל, מה להגיד לקדוש ברוך הוא. אמרו אלוהו, כל תיסו אובוין וכך טועים, ונשלמו פורים ספוסנו. הוא מלמד אותנו מה להגיד, אמרו אליו, מה להגיד הקדוש ברוך הוא? כל תיסו אובוין, תוריד מהתיק שלנו כל האבונות. אומר רש"י שלוש מילים, כל אבונותינו סלח. תמחק לנו את הפרשייה. מה זה? איך אומרים לקדוש ברוך הוא דברים כאלו? מה? למה? למה שומעים סלח? למה? נתאר לעצמנו, אדם שומע בטלפון שיש לו עכשיו חובה של 200 אלף שקל בבנק, הוא נכנס לבנק ושואל, מי כאן זה ששולח עם מכתבים כאן? מי כאן הבעל הבית? אומרים לו, כאן בפינה שם למעלה, האיש שכתוב שם יעקב, תיכנס אצלו, הוא המנהל הראשי. שלום, אתה מנהל? כן. תפתח חשבון שלי 289440, תסתכל שם בפנים, נכון שיש לי חובה 200,000 שקל. בבקשה, תמחל ותסלח, תמחק את כל החוב. המנהל משתכל עליו, בסדר, תכניס כסף. לא, 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 אין לי כסף. אני מבקש שתסלח לכל, תמחק את החובות שלי. הוא ישתכל עליו, או שיכניס אותו בבית הסוהר או בבית משוגעים. מה זה תסלח? מה זה תמחל? תשלם, מה זה? וכאן אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, כל תסעובן, תסלח לנו על הכל. זה לא מספיק. המשפט הבא, וכך טוב. כך טוב. אני משלם מזומנים. תסלח לי על כל הפרשיות שעשיתי מאוידי עד היום הזה, כולל הגלגולים עד היום, כל אחד כמה שהגיל שלו, אבל וכך טוב. קח לך דברים טובים. הושע הנובי אומר לנו, תגיד לקדוש ברוך הוא שתמורת זה שהוא יסלח לי את הלבנות, אני אתן לו דברים אחרים. מה זה? ולמדנו דרך טוב, אומר רש"י. תלמד אותי את הדרך טוב, ואני אלמד את הדרך הטובה, ותמורת זה תסלח לי כל הפרשייה. אומר רש"י, מעט מייסים טובים שבידינו, כך ביותכו. מעט מעשים טובים, אין יהודי שיכול להגיד יש לי הרבה מעשים טובים, כמה שעושים זה נקרא מעט, אבל בכל זאת לכל יהודי טוב שוים בתירו ומצוויס, הרי יש לה מעשים טובים, יש זכויות, בין אדם למוקרים, בין אדם לחברוי, יש המון מעשים טובים ברוך השם. זה נקרא נכון מעט, אומר רש"י, המעט המעשים טובים שבידינו, כך בידך, ואז תעשה את המשפט, ויהי רצון שהמעשים טובים יורידו בצד, וזה יסלח, וזה ימחק את כל ההבנות. אומר רש"י, דוד המלך אומר על זה בתהילים, פרק י"ז, הפסוק שאמרנו מקודם, מלפונך משפוט יצא, עינך תחזנו מישורים, תמחק לנו את המשפט, שזה לא יהיה בי, תציע את זה, משפוט יצא, ותתבונן, תסתכל, עינך תחזנו מישורים. נזכרים כשאומרים תחזנו, עוד פעם אחת כתוב בתנך תחזנו בישעיה למד ג' המעלות שמה שכתוב שאם מתחזקים בדברים הטובים ואויצם אינוב מרויז ברו, מי שיש לו שמיר הסיניים הוא מתחזק להסתכל דבר רק הדברים טובים והוא נזהר ולא יססו רעך עיניכם, אז כתוב שם, מלך, ביופיוי תחזנו עינכו, הוא יראה דברים טובים, הוא בגד המלך, הוא יראה את המלך, מלך ביופיוי תחזנו עינכו, תראה את כל היופי, תחזנו עינכו, זה תמורת שמירת העיניים. יש עוד פעם שלישי, סחזנו ביחזקל, בדברים לא כל כך. אבל תחזנו כתוב פעמיים, ונזכרים בזה עכשיו, תחזנו מישורים, אומר רש"י דבר אחר, עוד פירוש, וכך טוב, וקבל הודיה מאיתנו, שנאמר, טוב להודש לשם. זאת אומרת, שאפשר, זה חידוש גדול, עצום ונורא, שמגלים לנו כאן באוישיה, כל תיסו אובן וכך טוב, שמבקשים מהשם יתברך שיסלח את כל הפרשיות שלנו, כל הדברים על הטובים, על ידי מה? הודיה. זאת אומרת, על ידי שהאדם יהודי מתבונן בכל הדברים הטובים שהשם נותן לו, והוא בקביעות הוא אומר הרבה מזמו לסודו, הוא מודה כל הזמן לשם, הוא לא חושב ולא מתבונן על מה שאין לו בחיים, הוא רק מתבונן מה שיש לו כן, כל המתנות שהוא מקבל, כל הזמן הוא אומר תודה, 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 מזמו לסודו, יש כאן גילוי שעל ידי ההודיה אפשר למחוק את כל האבונות, כך כתוב כאן. כל אבונותינו סלח על ידי שתקבל הודיה מאיתנו, טוב לך השם, זה משהו אדיר. סוף הפסוק, הוא נשאל למופור עם ספסינו, אומר רש"י, מה יעשה באמת היה לנו להקריב לפניך? צריכים להקריב קורבנות כדי שיהיה לנו כפרה, אבל אין לנו בית המקדוש, אין לנו קורבנות, נשלם אותם בריצוי דברי שפתנו. זה הפירוש שנשאל למופורים, שפתנו, במקום פרים, במקום אלפי דולרים להקריב קורבנות, אין לנו זבח, שפתנו. הדברי ריצוי, הדברים הטובים, אם זה הודיה או מעשים טובים, זה על ידי זה יהיה כפורה סבוינויס. אז כשמדברים עם מעשים טובים, צריכים מרב עם כיפר להגיד משהו על אוכל המעשה. יש המון מעשים טובים, יש מיליוני מעשים טובים, כל הסוגים אצל כלל ישראל, כל כך הרבה גמחים, כל כך הרבה דברים טובים, מדבר הכי קטן עד דברים גדולים, ברוך השם חסדי השם. אבל כשנמצאים ערב יום הכיפורים, אז על אוכל המעשה פותחים את השולחן ערוך, ונגיד רק איזה משפט קצר של מעשים טובים, דבר אחד, וזה לא סתם מעשים טובים, מעשים טובים שזה סגולה מספר אחד, למחוק את כל הפרשיות, כל האבונות, כך כתוב בגמרא. הלכת שם הכיפורים, סימן טוב רשבוב, הכותרת שלפני הלוכה, כתוב שיפייס אדם חברו בערב יום הכיפורים. סעיף א', זה האווירו שבלודם לחברו איש, שהפוגע והנפגע, ברוך השם, שניהם בחיים. סעיף בייז, שהפוגע בחיים והנפגע כבר הפסיק לחיות. אז יש כאן לימוד איך צריכים לעשות את זה. זה הרבה יותר קל, כי הולכים לקבר, מניין אנשים, מבקשים סליחה, וזהו, הם כך בושות, כי הוא כבר מחוסה עם הצבא. אבל עבודה הקשה זה בסעיף א', לפייס ולהתפייס, כשעדיין נמצאים בחיים. זה הלוכה למעשה, אז לחתחיל אשרי מי שלא פוגע ולא נפגע. כן נפגעו, אז אשרי מי שבאותו יום כבר ביקש סליחה וגמר את הפרשייה. אבל כתוב כאן בהלוכה שנוהגים בערב יום הכיפורים, פעם בשנה, נוהגים לבקש סליחה אחד מהשני. נו, אז הפוגע כבר רוצה לבקש סליחה, והוא כבר יש לו הכנעה, והוא הגיע כמו שכתוב כאן בהלכה, פעם אחת, פעם שנייה, פעם שלישית. אז יש אנשים שהם סוג אנשים שזה מידות טובות, איש קל, כמו שלמדנו בשיעור הקודם, לעולם יהי אדם רך כקנה, אל יהי קשה כארז, מסכת תניא דף חוף. אז בסדר גמור, הוא עושה אווירה טובה, אתה מבקש סליחה, מיד אומר, הכל בסדר, תרגיש בנוח, מחילה, סליחה, כפרה, יהי בעיניך כמו שלא היה שום דבר, הכל בסדר, חברים טובים, מוכלוך, מוכלוך, הכל בסדר, אך ברוך השם אשרי מי שיש לו טבע כזה, או שהוא עבד על זה, שהוא סולח מיד. אבל מה לעשות, יש כל מיני סוגי אנשים בעולם, ויש סוגי אנשים שהם לא סולחים, לא יכולים לסלוח. לאו דווקא אם הפגיעה זה היה לפני כמה דקות, אפילו פגיעה שהיה לפני חצי שנה או שנה או לפעמים 10 ו-20 שנה, לא יכול לסלוח, לא יכולה לסלוח. השכנה פגעה בה, או החבר פגע בו, והוא עדיין זוכר את זה כמו שמאיש עימות לפונוב, מה קרה? פגעו במלך מלכי המלוכים, אמרו לו איזה מילה, נכון שזה קשה, מבינים אותך, נכון, גודל פויד הבריאיס, אבל ריבונו של עולם, עד כמה זמן צריכים לבקש ממך סליחה? מה אתה רוצה, שהוא יגור אצלך 20 שנה וכל היום יבקש סליחה? יש כאן סדר בשולחן ערוך, חזל קבעו כאן בשולחן ערוך, טוב רשבוב, שפעם אחת ביקש את הסליחה, הוא לא רוצה, תביא אנשים פעם שנייה, תביא עוד אנשים, 3 אנשים פעם שלישית, הם עדים, ואתה מבקש סליחה, הוא לא רוצה, אתה יצאת די חובה. זה שהוא מבקש סליחה, גמר עם העסק הזה, הוא אומר, ריבונו של עולם, אני את שלי עשיתי, כך אמרו חכמינו, וזהו זה, עכשיו אתה תסלח לי, ברוך השם, הכל בסדר. הוא הראה שהוא נכנע, אבל הנפגע אין בכוחו לסלוח, אמרו עליי, נו בסדר, נו אז מה, מה אתה רוצה? תיוולד עוד פעם. אז הוא חושב, לפעמים חושבים אנשים, שזה שאני לא סולח, או, זה דפיקה טובה שעשיתי לחבר, כי אני אקפיד עליו, ולא ילך לו טוב בחיים. טעות גדולה. הוא עושה נזק מספר אחד לעצמו. מסתכלים על הבעל אוכר, בסעיף א', אומר הרמו, והמוכל לא יהיה אכזרי מלמחול. אל תהיה אכזרי. וזה לא דברי הרמו, כי זה מבוסס על הגמורה. מסכת בבא קמא, פרק שמיני, זה נקרא החויבל, עמוד צר, דף צדיק בייז, עמוד א' למעלה, יש כאן משנה שזה התנא עוד לפני הגמורה, אז המשנה שואלת שם, מניין שאם הוא לא מחל, שהוא אכזרי? אז השאלה הזו, זה נראה הלוך למעשה כאן, בטוב רשבוב. שהמוכל לא יהיה אכזרי מלמחול. נשאלת כאן שאלה גדולה. למה לכתוב נוסח כזה קשה? לכתוב מניין שהמוכל ירחם ויסלח, או שהמוכל לא יתאכזר לזולת, תסלח. הוא נכנע, תסלח לו. למה כתוב כזה ביטוי שהמוכל לא יהיה אכזרי? זה הפירוש שנדבק בו שם עצם. המוכל קיבל תואר חדש, אכזרי. אנחנו יודעים שבחזל המילה אכזריות זה קשה מאוד. אנחנו אומרים ביום הכיפורים, בשיא השיאים של התפילות, יאירות צמי לפניך שמי הכל ביחיויס, ושצילנו מכל גזירויס, קושויס, אכזוריויס. המילה אכזריות זה מילה ביטוי הכי קשה על צד השלילי. וחזל בחרו מכל הביטויים הלא טובים, בחרו חותמת על הנפגע שלא רוצה לסלוח, מניין שלא יהיה המוכל אכזרי. למה? למה השתמשו בביטוי כזה קשה? הרי הוא נפגע, הוא לא יכול לסלח, קשה לו. אז תבקש שהוא ירחם, תעבוד על המידות שלך. למה אכזרי? איי, אמרו בעלי מוסר, אכזרי לא מתכוונים שהוא מתאכזר על הפוגע, הוא אכזרי על עצמו, יהודי. בכל מצב שהוא נמצא, איזה פגיעה שהוא נפגע, אם הוא לא סולח ולא מוכל, הוא מתאכזר לעצמו, הוא אכזרי על הגוף של הנשמה שלו. למה? כי מסתכלים בשולחן ערוך, אומר המשנה ברורה, אם הוא לא ירצה למחול, גם לא ימחלו לו. הוא יכול כל אלו להגיד כל יום כל הספר תהילים. ראש השונה הוא אמר כל יום את ספר תהילים. עשרת ימי תשובה הוא אמר פעמיים כל יום ספר תהילים. מגיע יום כיפור 25 שעות, משעה לפני השקיעה עד שעתיים אחרי רבנו תם, הוא צם והוא עומד כל הזמן, רגליים יחפות, והוא בוכה כל תפילה שעתיים 18. איזה כוונות, איזה כוונות. והוא לא יודע שאומרים לו מלמעלה אכזר. אוי זה 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 זה, איזה מילים. תראה איזה תפילה הוא מתפלל, והוא נתן צדקה כל יום עשרת ימי תשובה, 18,000 שקל הוא נתן צדקה, הוא הציל כמה משפחות. נכון, יש לו הכנסת אורחים, הוא נתן צדקה על כל פרט, הוא יקבל שכר. אבל יחד עם זה, אז למה לא קוראים לו בעל צדוקה וחסד מכניס אורחים, הרב האכזר פלויני בן פלויני. רחמנא ליצלן, איך יכול להיות כדבר כזה? הסתובבתי כבר הרבה מאוד בהר הזיתים ובהר המנוחות ובעוד מקומות, עוד אף פעם לא קראתי מצבה שכתוב שם פה נתמן הרב הצדיק גומל חסדים טובים וכל השפחים, ולפני השם שלו כתוב אכזר, השם שלו חס ושלום. אף פעם לא ראינו כזה מצבה. אז זה יכול להיות, הוא קיבל תואר. כן, נכון, כאן במצבה לא כותבים את זה, אבל שם למעלה הוא מקבל תואר אכזר. למה? כי הוא יתאכזר על עצמו והוא לא סלח. זאת אומרת, הוא מבקש למשוך ישועות מלמעלה, והוא עצמו במו ידיו הוא סותם את צינור הישועות. הוא לא נותן שמלמעלה יסלחו לו על כל הפרשיות שלו. זאת אומרת, שהוא נשאר עם כל התיק של העבירות שלו מימי ילדותו, כל הסיפורים שהוא עבר בימי הבחרות, וכל השנים שהיה צעיר, שהוא השתולל, שהוא עשה כל מיני דברים ושטויות, בין אדם למוקר ובין אדם לחברוי, והוא עצמו גורם, הוא חוזר בתשובה, הוא רוצה שיסלחו לו, הוא נותן צדקה וחסד והוא תם, כל הסיגופים הוא עושה, אבל הוא לא יודע בזה שהוא לא סולח לחמיו או לחמתו, לחבר שלו, לחברוסיה שלו, לאח שלו, לאחותו, לגיסו, לגיסתו, לחברים שלו בבית כנסת, לגבי, הוא אומר מפורש, אני לא סולח. דע לך, אומר החופץ חיים, אם אתה לא סולח, גם לא יסלחו לך. אז הוא סותם את צינור הסליחה, אז הוא נשאר עם כל הקופה של השרצים שלו, אז הוא מתאכזר לעצמו. ממשיך המשנה ברורה ואומר, דע לך, כל המעביר על מידויסו, מעבירים לו על כל פשעו, ויש כאן הזדמנות, אתה רוצה להוריד ולמחוק את כל הפרשיות, כמו שאמרו כאן מקודם, סלח ומחל לכל אבינסינו, על ידי מה? השם נתן לך הזדמנות שיפגעו בך, ועל ידי זה שתסלח, אז גם יסלחו לך על כל הפרשיות, על כל הדברים שעשית. למטה בשער הציון החופץ חיים מוסיף עוד שורה, עוד הרבה יותר חזק. והוא אומר כך, למעלה דנין את האדם מידה כנגד מידה, וצריך למחול לחברו אפילו הוא עשה כנגדו במזיד ובמרד, לא רק בשגגה אתה סולח לו שהוא אמר סליחה דרכתי על הרגל שלך, לא, החבר פגע בי בזדון, הוא ידע שאני אסבול מזה והוא עשה בזדון, במרד, זה ביטוי הכי קשה. אומר החפץ חיים שבכל זאת תסלח לו, לטובתך, נתנו לך את המתנה שהוא עשה במזיד בשלך, כדי שעל ידי זה יסלחו גם לך, ההפך, תסתכל על המטבע מצד השני, אולי השם מרוצה ממני מהמעשים טובים והחסד והצדקה וכל זה שאני עושה וכל התפילות, אז הוא רוצה לסלוח לי, אז הוא נתן לי הזדמנות שמישהו פגע בי, כדי שאני אסלח לו, גם הפגיעה שזה בזד, דונו במרד, ועל ידי זה מוחקים ממני את כל התיקים השחורים, כל המסעיות של הדברים הלא טובים שעשיתי, ואפילו בזדון, הכל יסלחו לו. אומר החפץ חיים כאן בשער הציון, ואז מוחלים לו גם כן אפילו על המזידות. ואיך אמרו חז"ל, זדוינו נעשו לו כזכויות. יש כאן הזדמנות שיש לו שנים של אבונות במזיד ובפשע, וכל הזדונות האלו יכול להפוך לזכויות, הוא יכול להפוך היום למיליארדר, לעלות למעלה נקי ולהיות השיר הכי גדול. הוא בעצמו עם השטות שלו שנכנס ולא למד את הסוגיה הזאת, אז הוא נשאר עם הקפדה, לא סולח, לא סולחת, אמרו עליי כך וכך, דיברו שידוך, והוא הוריד את זה מהשידוך, והוא הסתכל במבחן שלי, והוא והער והאין, כל השטויות שהיתר מצליח, היתר לא אומר לו, אל תתפלל ביום כיפור, לא, הוא מחכה לפינה, הוא בא לו, תתפלל שעתיים 18, ותבכה בתפילה, ותצום, כל הדברים האלו, תן צדקה, מצוין, רק מפתה דבר אחד, אל תסלח לשכן, אל תסלחי למחותנת לשעבר, אל תסלח לחבר, לאח, לגיס, לגיסה, כל השטויות האלו. למה? כי הוא יודע שכל העבודה שלך יורד לטמיון, אתה נשאר כאן עם כל הבעיות שלך, וגרמת לעצמך דין, דין עם חס ושלום למעלה. אז אחד שיש לו קצת שכל, ביזנס מספר אחד, עסקה הכי טובה בחיים, מעשים הכי טובים שזה מזומן שזה עולה למעלה, לסלוח, למחול, לא להשאיר שום טינה בלב, ההפך הוא הנכון. אחד שמתחזק באמונה, מאזינים לקו השגוח הפרוטיס, לשיעורים של שער הביטוחן, ולומדים לבד שער הביטוחן, או ספרי אמון הביטוחן, אם מתבוננים כאן דקה אחת בלבד, על ידי אמונה שיהודי מאמין, שכל תועלת וכל נזק שהחוי בסלבו ביסמר, לימד אותנו כמה פעמים, התועלת והנזק מסורים ביד הבורא, ואין רשות ביד אף אחד מן הנבראים, לא להועיל ולא להזיק, לא לעצמו ולא לזולתו, כי אם ברשות הבורא יתברך, יהודי שחוזר על זה מאות פעמים, פשוט כפשוטו, כן, כן, מאות פעמים לחזור על המשפטים האלו, ואז הוא נהיה חזק, והוא מאמין כבר, שאם לא היה נגזר עליי, שיהיה לי איזה נזק ופגיעה, אף אחד בעולם לא יהיה לו שום כוח להזיק לי ולדבר עליי ולפגוע בי. זאת אומרת שיש רשות מלמעלה שיפגעו בי. זה שזה היה על ידי בעל בחירה, שכן או שכנה או חברה או חבר או מישהו מהמשפחה, אל תתערב בזה. שהוא יסתדר עם הריבונו של עולם. הוא מבקש לך, אז אני צריך להודות לו שהוא פגע בי, כי הוא עשה לי טובה בזה. כמה הזדמנות על ידי שפגעו בי, אפילו במזיד, עוד יותר טוב. כי על ידי זה אני יכול עכשיו להוריד פרשיות של מיליוני דולרים שאני חייב. שלח ומחה לכל עוונותינו. כן, כן, אתה נכנס בבנק ויש לך חובה של מיליון שקלים, ואתה אומר איזה משפט למנהל, והוא יסלח, הוא ימחק את הכל החוב. אין כזה מציאות, אבל למעלה יש כזה מציאות. נותנים לנו תרופה מספר אחד להוריד את כל הפרשיות, כל מה שעשינו העוול, חטאים אבוי לשבשועים, איזה שויטל לא רוצה להוריד ושיסלחו לו את כל הפרשיות. על ברירה בידינו. חבל, חבל שיש אנשים שלא יודעים מזה. זה מוצר מספר אחד, תרופה מספר אחד, על ידי אמונה שמאמינים שהנזק הזה הגיע אליי, שיש לו רשות, כמו שדוד המלך אומר, השם אמר לו יקלל, הוא הגיע בדרגה שלו והבין שמידת הרחמים אמר לשימי בן גיירו מהסנהדרין שיקלל אותו קלה נמרצת, ואז הוא זכה להגיע להיות רגל רביעי במרכבה, השם אמר לו. אז יהודי שמאמין שעל זה שפגעו בו זה על ידי שהשם נתן רשות, אל תתערב בזה שהוא עשה את זה, אבל אם לא היה נגזר עליי שלא יקבל את הנזק הזה, לא הייתי מקבל את זה. אז אולי רוצים להיטיב לבן אדם? אולי הסכולה של הביזיונות והפגיעה זה כולי רווח ושווה מיליונים או מיליארדים? הזדמנות שכל המעביר על מידוי סוב מעבירים לו על כל פשוב. לא כתוב כאן חלקי. כל, כל זה הפירוש כל. כמו שישי הנובי אומר, כל תיסו אובין וכך טועים. הנה לנו מעשים טובים. זה יהיה סנגויה לכלל ישראל עם הכיפורים. לימדונו חזל הקדושים. כל דבר שלילי שרואים בחזל מלמדים אותנו שצריכים להגיד לבד מרובו מידו טויבו 500 פעמים. הנה השמחה הגדולה. אם חזל קוראים יהודי שלא סולח או קוראים לו אכזר, אז יהודי שכן סולח, והוא וטרן, והוא רך כקנה, לא עושה עסק מכל דבר, סולח וסולחת לכל הבעיות שעשו לו, ועדיין הוא יהיה יותר טוב, הוא שמח עם זה. יהודי כזה זה מאושר מספר אחד בעולם. אין יותר מאושר מיהודי או יהודיה כזאת. אך, ממש גבלדיק, כי מרובו מתותו ב-500 פעמים, הוא כן סולח. אז כל השבחים, כל התשבחות, כל ההליל, כל הסליחות, הורידו לו את כל הפרשיות שלו, וכל סדונותיו נהפכו לזכויות. האם יש מאושר יותר מזה, שהוא סולח לבן אדם לחברו? יהי רצאי מלפני אבינו שבשמיים, שנזכה ונחיה ונראה, יום הכיפורים הבא עלינו לטובה ולברכה, שנזכה וחסויים לחיים טובים כל בני בריסכו, שהשם ייתן לנו שכל באמת לסלוח לכולם, ואז נהיה יהודים הכי מאושרים, ואז נקוסי ונחוסים בספר החיים הטובים, בריאות הגוף והנפש, כל הברוכויס, כל הישועס. אולי בהזדמנות זו אני אישית גם כן צריך לבקש סליחה מהמאזינים. לפעמים יש איזה שיעורים שחשבו שזה יותר ארוך, יותר קצר, יותר רחב, יותר שמן, יותר גבוה, יותר נמוך, אולי איזה מילים שלא דקדקתי, ואולי אני לבקש כל פעם לפני השיעור, ריבונו של עולם, לעוד אומר חילי ומהשם הנלושוין, שים נא דיבורים טובים בפי שיהודים טובים צריכים לשמוע. ולפעמים יוצא דיבורים שאין שליטה עליהם, ולפעמים יש איזה שיעור שמישהו נפגע, לפני כמה שבועות היה שיעורים שהחמות השוויגר נפגע, אז אם יש איזה שוויגר שנפגע, לא התכוונתי לאף אחד וחזר שלום, וכל השוויגר בעולם, אני מבקש סליחה מהשוויגר שמאשבר, מהחמי והחמותו, והחברים והחתן והכלה, כל היהודים, אם מישהו נפגע, אז אני סולח לכולם, אם צוחקים ממני, אז יותר טוב, ואם מישהו איזה נפגע, שגם כן יסלח לי, ואני מבקש סליחה פעם ופעמיים ושלוש, ברבים, הלוואי שהשם יסלח לנו גם כן, כמו שאנחנו סולחים אחד לשני, ואז ניקוסים וניחוסים לחיים, טויבים, ארוכים ולשלוים, זהירו יסטויבו, ישישו איזה נכון, יסטרנוסו טויבו, וכל המרינבישים יעלו על סויני ישראל, ואח טויבו חס, דירדפונו כל מחיינו לכל קהל ישראל שנס גאולו וישוע תוך שינפי א' תהי שנס אין פחדים כל הישועות כל הברכות בשמחו רבו ונאמר אומן.
השיעור מתוך קו השגחה פרטית. ניתן לשמוע שיעורים וסיפורי השגחה פרטית בקו השגחה פרטית. מספר הקו מישראל 02-30-11-300, 02-30-11-300, מארצות הברית 164-658-52-979, מאנגליה 03-30-39-00-48, מבלגיה 323 3, 6, 9, 6, 7, 6, 6.